נגענו אתמול, התחלנו לגעת בנקודה של שנאת חילם ופירוד הלבבות. ננסה להתקדם היום, אבל נקדים ידיעה מדעית על מחזור הדם שמתבצע בגופנו כל רגע על ידי השריר הזה, המשאבה הזאת של הלב. נאמר בקצרה, הדם זורם בתוך הגוף שלנו במסלול סגור. המסלול הזה מורכב משני מסלולים משולבים, מחזור הדם הגדול ומחזור הדם הקטן. מחזור הדם הגדול הוא מסלול שבין הלב לבין שאר איברי הגוף. מחזור הדם הקטן הוא מסלול שבין הלב לריאות. ושני המסלולים האלה מחוברים. כיצד זה עובד? הדם שהוא עשיר בחמצן, הוא מגיע מהריאות אל העלייה השמאלית של הלב, משם הוא עובר אל החדר השמאלי של הלב, ואז דרך אבי העורקים הוא זורם לכל איברי הגוף. ומשום שהדם הזה הוא עשיר בחמצן, הוא מגיע דרך אבי העורקים אל הנימים, ואז מתוך הנימים הוא מפעפע החוצה. וכך כל התאים של הגוף מקבלים את החמצן. אבל יש גם כיוון הפוך. הפחמן הדו-חמצני, שהוא נוצר בתאי הגוף, הוא מצליח לפעפע, לחדור אל הנימים, ועל ידי זרימת הדם, הפחמן הדו-חמצני הזה זורם מהנימים אל הורידים, ומשם חזרה אל הלב. ואז אנחנו מגיעים למחזור הדם הקטן. הדם העשיר בפחמן דו-חמצני, שהוא חוזר מכל הגוף, הוא דל בחמצן. הוא נכנס אל העלייה הימנית של הלב, עובר אל החדר הימני, ומשם הוא יוצא מהלב וזורם בעורק הריאה אל נימי הריאות. בנימים האלה החמצן מפעפע מהריאות אל הדם, והפחמן הדו-חמצני יוצא לריאות, ומשם החוצה בנשיפה. הדם חוזר מן הריאות אל הלב דרך ורידי הריאה כשהוא עשיר בחמצן. הוא שוב נכנס לעלייה השמאלית ומשם לחדר השמאלי ויוצא למחזור הדם הגדול. המערכת הזאת שהיא במסלול סגור, כאמור היא זורמת על ידי המשאבה הזאת שנקראת הלב. אם אנחנו מבינים את זה, אפשר לנסות להבין פרק בספר התניא שמדבר על פירוד הלבבות בישראל. נזכיר מה שכתב האדמו"ר מהרי"צ, שספר התניא הוא תורה שבכתב של חסידות חב"ד. ואם זו תורה שבכתב של חסידות חב"ד, אז כל מילה היא מדויקת, ויש תורה שבעל פה לתורה שבכתב. יש חלק שנקרא איגרת הקודש. איגרת הקודש הם בעצם, מה זה?
זה הכל יחד בספר התניא.
כן, כן. איגרת הקודש זה בעצם חיבור של 32 איגרות של האדמו"ר הזקן. הרבי מחב"ד האחרון מאיר שהיה צריך להיות כתוב איגרות הקודש ולא איגרת הקודש. הרי זה 32 איגרות שונות. הוא מתרץ שלפני זה יש מאמר שנקרא איגרת התשובה. לכן גם זה נקרא איגרת הקודש, אבל צריך להיות איגרות הקודש. בפרק למד א', האדמו"ר הזקן, בכותרת שלו, מנסה להבין מה שכתוב במקורות קודש, שכשעם ישראל בגלות, השכינה חולה. כך כתוב. והוא שואל, מילא עם ישראל בגלות חולים, זה מובן? אבל השכינה חולה? למה אם אנחנו חולים, אז זה פוגע בשכינה? והוא מביא מה שכתוב בתהילים, כינוי לשכינה, צור לבבי. השכינה נקראת לב. אם השכינה נקראת לב, אפשר להבין כיצד אם יש בנו בעם ישראל חולי, כיצד זה יכול להקרין גם חולי כביכול בהופעת השכינה. והוא מזכיר את מה שדיברנו מקודם, על מחזור הדם שמתחיל מהלב אל כל האיברים. ואם המחזוריות הזאת בריאה ותקינה, אז האיברים מקבלים מה שהם צריכים לקבל, והם פולטים את מה שהם צריכים לפלוט, דרך מחזוריות הדם, אבל לא רק האיברים אז בריאים, אלא גם הלב בריא, כי זאת מחזוריות אחת, שמתחילה מהלב אל האיברים, וחוזרת מהאיברים אל הלב. אם לחץ הדם תקין, אם כל הצינורות פתוחים ואין שום חסם, הלב תקין, האיברים תקינים, והמחזוריות היא הולכת ושווה בבריאות. אם חלילה יש איזושהי חסימה, יש איזשהו גורם שהוא מעכב את מחזור הדם, אז אותו איבר שלא מקבל את הדם נחלה, והוא גם מחזיר בחזרה את המחלה אל הלב, ואז השם ישמרנו, נופל האדם למשכב וחולי. עד כאן דבריו על הלב, אבל בבחינת משל לשכינה שהיא מכונה צור לבבי. ומהו הנמשל? ריבונו של עולם הוא הלב של המציאות. כמו שהלב מזרים חיים, כך ריבונו של עולם, ואתה מחיה את כולם. אלא שהבריאה היא כל כך רחוקה מהבורא, הבורא האינסוף, שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף, הוא מחיה את הבריאה הכל כך רחוקה ממנו, הכל כך מצומצמת, הכל כך מוגבלת, הכל כך גופנית. כיצד הלב, כיצד ריבונו של עולם, יכול להחיות את כל האיברים כולם? לזה יש את מערכת הדם של הלב, וזה שייך לישראל. כמו שהכוזרים מביא, שישראל בין האומות כמו לב בין האיברים. ריבונו של עולם, שהוא מחיה את כל המציאות, הוא מזרים את זרם החיים דרך הלב וזרימת הלב התקינה, שאלו הם ישראל. והוא מביא עובדה חשובה. ריבונו של עולם ברא את כל הבריאה על ידי דיבור. בדבר השם שמיים נעשו. ויאמר השם יהי וכו' וכו'. הבריאה נבראה על ידי דיבור. אבל כתוב בחז"ל שישראל עלו במחשבה תחילה. אם כן, מחשבת השם קודמת לדבר השם. אם הבריאה נוצרה על ידי דבר השם, כלומר הבריאה החיצונית נבריאה על ידי דיבור. אבל הדם שזורם ומזרים את החיים מן הלב, זה ישראל שעלו במחשבה תחילה. לכן אומר האדמו"ר הזקן, אם ישראל נמצאים חלילה בשנאת חינם ובפירוד לבבות, אז כל המערכת הזאת של החיים מהלב דרך הדם לכל האיברים, כל המערכת הזאת מתקלקלת. אם האיברים, ויותר מזה, אם הדם הוא נמצא במחלה, אז כל המערכת של האיברים לא מקבלת את החיים כמו שצריך, ואם המערכת הסגורה הזאת מתקלקלת, אז זה כביכול מחזיר בחזרה קלקול וחולי להופעת השכינה. על כן, זה מה שאומרים חז"ל, שכשישראל בגלות, כשישראל נמצאים בפירוד לבבות, אז גם השכינה, שהיא צור לבבי, גם היא כביכול חולה. אבל אנחנו מובטחים שפירוד הגלויות הזה יתוקן. בהפטרה שאנחנו נקרא השבת הקרובה, מופיעים פסוקים, ואשיבה ידי עלייך, ואצרוף כבור סיגייך, ואשיבה שופטייך כבראשונה, וכולי. ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. בגמרא, במגילה, דף י' ז' עמוד ב', מופיעה ברייתא, שמסבירה את סדר הברכות של 18. והגמרא, כשהיא מגיעה לאמצע הברכות, היא נותנת לנו לא רק את סדר הברכות, אלא את סדר גאולת ישראל. הגמרא אומרת שברכת קיבוץ גלויות היא באה לאחר ברכת השנים, על פי הפסוק ביחזקאל, ואתם הרי ישראל, אנפיכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. זה הקץ המגולה המבואר בסנהדרין דף צדיק ח' עמוד א'. לכן קודם ברכת השנים, הארץ מניבה את פירותיה בעין יפה, ואז קיבוץ גלויות. ומה אחרי ברכת קיבוץ גלויות? ואשיבה שופטנו כבראשונה. ומה יעשו השופטים? יטפלו במינים ובפושעים וכולי. כשהגמרא מחפשת את המקור לסדר הזה של קיבוץ גלויות ומתוך זה דין ברשעים, היא מביאה את הפסוקים מההפטרה. ואשיבה ידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך. זה פסוק שמדבר על קיבוץ גלויות. והפסוק הבא, ואשיבה שופטייך כבראשונה ויוצר כבתחילה. אז הנה לנו קודם קיבוץ גלויות, ואחרי זה, ואשיבה שופטייך כבראשונה. זה מערכת המשפט, תיקון מערכת המשפט. המהרש"א לומד את הגמרא, והוא אומר, אני לא מבין, ואשיבה שופטייך כבראשונה, זה תיקון המשפט. אבל קיבוץ גלויות, שהגמרא דורשת מהפסוק, ואשיבה ידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך. איפה כתוב פה קיבוץ גלויות? אומר הרשש רבי שמואל שטרשון, נראה לי שקיבוץ גלויות נרמז בפסוק ואסיר הכל בדילייך. כי מה פירוש ואסיר הכל בדילייך? כי בגלות אנחנו מופרדים ומובדלים זה מזה. וגם בינינו לבין השם יתברך, ובקיבוצם יסורו המבדילים. מפרש הרשש, ואסיר הכל בדילייך, הגלות היא מפסיקה בינינו לבין אבינו שבשמיים, יש עיכובים רוחניים, אבל לא פחות מזה, הגלות מייצרת בנו בדלנות, שנאת חינם, פירוד לבבות. ואז כשהפסוק אומר, ואסיר הכל בדילייך, אז זה אומר שריבונו של עולם יפסיק את הגלות. ומתוך כך, וישיבה שופטה הרכב הראשונה וכולי. שלום.